אנחנו עומדים בפרק ח', נכון? פרק ארוך. נחזור קצת על התחלתו של הפרק. הרב אומר, אנחנו שייכים לריבונו של עולם, למדרגה העליונה האלוקית, לתורה הנצחית, וכל נתיקה מהקווים העליונים הארוכים מעררת את יסוד העושר והטוב כולו. הסברנו מפני שהתנתקות מנצח זה ניתוק נצחי. וגם לצד השני, כל התחברות אל הנצח, אפילו כלשהי, היא כבר התחברות נצחית. יש לה משמעות עצומה, בלתי גבולית. כי כל המעשים שלנו מחוברים, הם קשורים עם הגדולה האלוקית, עם המקור האלוקי. לכן החיבור הוא חיבור עצום. וחס וחלילה להפך, גם כן זה היום ונורא. ואחר כך הוסיף לנו הרב. המגמה העליונה של העולם היא מגמה של השלמות. לא מספיק אורו, אנחנו לא מסתפקים באורו של משיח. שבשלימות של הופעת תקופת ימות המשיח, שהיא תקופה עליונה, נישאה, התקופה היותר שלימה שיש בעולם הזה. אבל היא בעולם הזה. שכמה שהוא יהיה שלם, הוא מוגבל. והמגמה שלנו היא להגיע אל השלימות כביכול הבלתי מוגבלת. אל תחיית המתים. וכל נתיקה, כל די מראשית הרום, נפילה היא לעמקי משחת. זה היסוד הראשון. יסוד ההכרה, כשאדם עושה מצווה, נתן את הדברים בצורה יותר ממשית, כשאדם עושה מצווה, הוא מאיר אור עצום, אור אלוקי בעולם. שהוא פועל על כל העולם כולו, במובן מסוים. חלילה וחס שהוא מטל מצווה. כמו שאמרו חכמים שכל הבוטל מדברי תורה, מכילים אותו לחלי רתמים. כלומר, קצת בטל מדברי תורה, הוא קצת בטל מנצח. אז מכילים אותו לחלי רתמים שהם בלתי פוסקים, שהאש שלהם בלתי פוסקת. אז כל נתיקה, כל די מראשית הרום, נפילה היא לעמקי שחת. ועכשיו ממשיך הרב, האמונה העליונה היא בעצמה מנגת את החיים אל המרומים שישרויה שם. האמונה במה שאדם מאמין, הגדולה האלוקית, והמקור האלוקי, היא מביאה את כל החיים אל המרומים שהיא שרויה, שהאמונה שרויה שם. בישראל, האמונה בצורתה משוכללת באמונת ישראל, היא הופכת את כל החיים, מראשיתם ועד אחריתם, למגמה העליונה היותר נשיאה ויותר עליונה. עכשיו מתחיל הרב כביכול נושא מעניין לעניין, חדש כאילו, עומד בפני עצמו. אפשר, אבל כמובן כזה הרב כתב את זה בשטף. כשמתגלמת שאיפה, אני חושב שלכאן הגענו, כשמתקרבת אל המציאות, והמציאות, מציאות קרובה היא ובאפלה היא שרויה, צריכה היא תמיד הגנה שלא תאבד את ברק עומק חייה. כלומר, כששאיפה מופשטת, רוחנית, מתחילה להתממש, מתגלמת, עושה לגולם, למציאות, מתקרבת אל המציאות, והמציאות היא מוגבלת. הרעיון תמיד הוא הרבה יותר גבוה מאשר אחר כך שרוצים להגשים את זה, פתאום נתקלים בכל מיני עיכובים, בכל מיני הפרעות, בכל מיני צמצומים, שאינם ברעיון, בתיאוריה, במחשבה הראשונה. זה מזכיר לי שפעם שמעתי את הרב ישראלי, שהוא אמר, כשתהיה גאולה, אחד החכמינו, אז הפסוק אומר, שיר המעלות, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. אז הוא בייר את הפסוק הזה, ושוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. כלומר, החלום הוא תמיד גבוה מאוד, אין לו בעיות, אפשר לחלום באופן היותר שלם. אבל כשבאים להגשים דברים בפועל, אז המציאות היא מוגבלת, היא לא מאפשרת שהחלום יופיע בכל השלמות שלו. אבל עתיד לבוא, משוב השם את שיבת ציון, היינו כחולמים. זאת אומרת, כביכול הגאולה העתידה, היא תהיה כמו החלום שחלמנו. אבל באמת, אומר הרב, כשהיא מתקרבת שאיפה, כמתגלמת, והיא צריכה תמיד הגנה שלא תאבד את ברק עומק חייה. כלומר, שלא אתה בא להגשים את הדברים, צריך לשמור על ועל איזה משאיפה הרב מדבר. בואו נראה. אורו של משיח באמונה נעוץ, והאמונה באור קדוש ישראל בחיים וחובותם היא מבוססת. אורו של משיח קשור באמונה, והאמונה עניינה אור קדוש ישראל בחיים וחובותם. כלומר, כל מציאות החיים האמוניים זה הביסוס של האמונה, בלעדי זה בלתי אפשרי. אמונה לא בסגולה פורחת באוויר לבדה, היא מביאה אל מרומות מציאותיה, את כל החוסים בה. כי אם בהתוויית הדרך לכל מרחי הלב, לכל מסעות הנפש, לכל מפעלי הכפיים, על פיוזה וחוסנה המרום והקדוש. כלומר, אמונה צריכה להיות מיוסמת או מתבססת על חיים תואמים את האמונה הזאת. כלומר, על חיי תורה ומצוות. חיים שלמים. אמונה לבד, זה לא יכולה להביא אל המגמה שלה, אלא על ידי יישומה בתוך המציאות לכל פרטיה ודקדוקיה, והרב מתכוון כאן להפוקי מאפשרות אחרת. כן, האמונה לא בסגולה פורחת באוויר לבדה, היא מביאה למרומות מציאותיה, את כל חוסי בה. כי אם בהתוויית הדרך לכל מרחי הלב, אז יש כאן התוויית דרך למחשבות, למסעות הנפש, לכל מפעלי כפיים, לכל המעשים בפועל. התוויית דרך על פיוזה וחוסנה מרום וקדוש. לפעמים נופלים רבים מההתבססות המציאותית ונשארים תלויים ברפיון רק בציור האמונה. כלומר, יכול להיות מצב כזה של מין שאיפה כזאת שנשארת מופשטת ציור אמונה בלי לבסס אותה בהנהגה תואמת את השאיפה הגדולה הזאת. מידה זו היא של אומות העולם, שבאו רק להסתכל באיזה ציור אידיאלי ולא בוגרו עד לכדי הגשמתו בפועל. וממילא נדע שגם הסתכלות לקויה, שגם ההסתכלות לקויה ופויה. כלומר, אתם מבינים למה הרב מתכוון? האמונה של אמינות. שאצלהם זה אמונה מופשטת, אין מצוות מעשיות. אין הדרכה מפורטת של סדרי חיים נכונים על פי האמונה. אז אם כן, זה נשאר כאילו משהו מופשט, איזו שביעה רוחנית בלי מסגרת של חיים שמבטא את השאיפה הרוחנית הזאת בלי. אז אומר הרב, לפעמים נופלים רבים ההתבססות המציאותית, והוא מתכוון מי הרבים האלה שמנסים לפתח מחשבות אמוניות, גישה אמונית, השקפה אמונית, בציור בלבד. זאת מידה של אומות העולם, שהם לא בוגרו, צריך להתבגר, להבין שאמונה היא צריכה להיות מופיעה בכל חיי המעשה. שלא בוגרו את לכדי השלמתו בפועל. וממילא נדע שגם ההסתכלות לקויה ורפויה. מישהו אומר שהוא מאמין, אבל לא מתנהג בפועל על פי מה שהוא אומר שהוא מאמין. אז סימן שהאמונה שלו היא גם כן לקויה ורפויה. אדם אומר שהוא אוהב מאוד את חברו, ולא עושה הרבה, לא מבטא את זה, לא טוב אליו, לא מסייע, הוא אומר שהוא אוהב. סימן שהאהבה היא לא חזקה. אם האהבה היא חזקה, אז היא באה לידי מימוש. עושים פעולות, לבטא את רצון הקשר, את רצון השייכות, לבטא את האהבה, לעשות לו דברים טובים למי שאוהבים. להגיד אני אוהב ולא הדבר מתגלה, סימן שגם האהבה היא אהבה רדודה, אהבה שטחית, רפויה. כלפי שמיה, כלפי אמונה, בוודאי ככה. אמונה שאיננה מתבטא בחרדה, ביראה, בפעולות מעשיות של חיים, בהנהגות מסודרות של חיים שנובעות מהאמונה, זאת אמונה רפויה. ההסתכלות הבהירה, אומר הרב, שולטת על הכל. כשיש הסתכלות גדולה של אמונה, היא שולטת, היא מכוונת את כל החיים, על כל סדרי החיים והחברה, על כל האישיות היחידה, ועל כל מזג ותקופה, על כל חפץ ושאיפה. הסתכלות בהירה פועלת, אבל תלויי הרפיון, אשר ממקור ישראל יצאו, ובאחדות האומה הם כלולים. עכשיו הרב כאילו קצת חוזר, אולי מה שאני אמרתי, אולי זאת אומרת, מקודם דיברנו על מה שקרה, מה שקורה אצל אומות העולם. אבל בתוך ישראל, גם כן יכולה להיות איזו תופעה כזאת, שאנשים עוזבים את הקיום של התורה, הם אומרים, אנחנו מאמינים, אנחנו שואפים למוסר של הנביאים, אנחנו רוצים שעם ישראל יהיה עם מאוד טהור וזך, אבל מהמצוות בפועל הם כאילו מתרחקים. יש תופעה כזאת. כלומר, שמצד אחד אנשים שואפים לבניינה של האומה, לתחייתה של האומה, לחזרה לארץ ישראל, וכמובן המשמעות של זה לחזרה, שעם ישראל יחזור ויחיה כעם בארץ ישראל, והוא יהיה טוב יותר מכל העמים, כי אחרת מה דבר לחזור לחזר את חיי האומה, עם מיוחד, אבל לא תורה, לא מצוות. אפשר לשמור על הרוח הכללית, רוח הנביאים, של מוסר, של הנהגות נכונות בין אדם לחברו, אבל לא קיום בפועל. זאת תופעה שאנחנו פגשנו אותה, שחלק גדול מהשואפי שאיפת התחייה של האומה, כך דיברו, הם פנו במובן מסוים בלשון שלהם, פנו עורף לעבר, לכל המסורת הממשית בפועל, אבל לא רצו לבטל את קיומה של האומה, להפך, שואפים לקיומה, שואפים לתחייה, אבל תחייה אחרת, תחייה רוחנית, יפה, בלי כל התורה והמצוות. אלה תלויי רופיון שלהם הרב מדבר. אבל תלויי הרפיון אשר ממקור ישראל יצאו, ובאחדות האומה הם כלולים. מצד אחד הם יצאו ממקור ישראל, מעזבו את המקורות, אבל באחדות האומה הם כלולים. הם עדיין רוצים להיות חלק מהאומה, יותר מזה הם רוצים, הם שואפים שהאומה תתקיים, ושואפים לחיזוקה. יש בהם ברק אור קודש. אף על פי שמקור ישראל הם יצאו, הם אמונתם רפויה, אבל יש בהם ברק אור קודש. ניצוץ שיוכל לעלות ולבוא לידי לבת אש קודש. למה? אור הצדק, האמת, החסד והמשפט בחיים החברתיים. אורו של משיח בגודל תעצומו מלבבם. כי צדק הם מחפשים. אמת, חסד, משפט. מחפשים חיים, חיים ישרים, חיים נכונים, מבחינת בן אדם לחברו. יש בזה מאורו של משיח. השאיפה לתיקון, לתיקון החברתי, יש בזה מאורו של משיח. עיני החול של האדם כהות עינה. בשום אספקלריה חקרנית אי אפשר להגיע לרום רז חבוי דנה. אבל גם צלצילה של אורה צחצחה זו, הורי הורים יש בו, והאורה האווירית משוטטת היא, נעה ונדה, מסוכנת היא שלא תיפול ממדרגתה, שלא תיטמע בין פסח המורים, ונפשות אשר עומק חפצה מודם ורצח ולעיתה של נזיד הנשים. כלומר, הרב אומר, ההסתכלות הזאת, מה שהרב מראה לנו, כלומר, עיני החול של האדם כהות עינה, בשום אספקלריה חקרנית, כלומר, אם אתה מסתכל בשכל האנושי, אי אפשר להגיע לרום רז חבוי, אי אפשר לראות את הניצוץ הזה, באותם אנשים שהתרחקו מקיום תורה ומצוות, ועדיין בכל זאת אוחזים באור צדק, חסד, אמת. אבל אף על פי שאנשים לא רואים את זה, אבל אומר הרב, אבל גם צל צילה של אור הצחצחה זו. כלומר, צל של אור הצחצחה. יש אור צחצחה. של שאיפת התורה והאמונה, וצל השאיפה של אחדות ישראל וקיומה של האומה, גם צל צילה של השאיפה הזאת, שזה מופיע בצורה מאוד מטושטשת, מאוד רדודה, יש בה אור, זה צל צילה של אור הצחצחה, הורי הורים יש בו. כלומר, מאור עצום, אפילו נקודה קטנטנה, היא עצומה, מפני שזה חלק מדבר גדול מאוד. אז אם כן, המגמה של קיומו של עם ישראל, היא מגמה עליונה, שבעצם שאיפה אל כל מה שהרב אמר מקודם, אל תיקון עולם במדרגה היותר מושלמת. ומי ששואף לאחדותה של האומה, אף על פי שהוא בעצם נותק, מתרחק מקיומה בפועל, שכפי שהרב אמר מקודם, אי אפשר אמונה אמיתית מצד אחד, אמונה מוכרחה להיות מבוטאה בכל הופעת החיים, אחרת זה אמונה רפויה. מצד שני, אמנם נכון, זאת אמונה רפויה, אבל למחזיקים גם באחדות של האומה, והאחדות של האומה היא כוללת גדולה עצומה שאין, שיש כוללת את הכל, אז יש כאן איזו אחיזה של צלצילה של אורה, אבל איזה אור צח, בצלצילה של אורה צחצחה, אורי אורים יש בו. והאורה האווירית משוטטת יבנה, נעה ונדה. יש כאן סכנה, אומר הרב. יש סכנה שמפן אולי שהקורה הזאת תיפול ממדרגתה, שלא תיטמע בין בשר חמורים, שלא תיטמע בין השקפת עולם של גויים, של בשר חמורים שרם, כמו שחז"ל אומרים. ונפשות אשר עומק חפצם הוא דם ורצח ולעיתה של נזיד אנשים. אלה הנפשות האלה של עשיו וישמעאל. כן. אבל אורו של משיח אחוז הוא בישועת ישראל. כלומר, מצד שני סכנה גדולה מאוד, אבל ביטחון שנתגבר על הסכנה. אבל אורו של משיח אחוז הוא בישועת ישראל. ביתניותו של גוי איתן זה, חטיבה אחת בעולם, אשר בורא כל עולמים משתבח בעיקרם ממקמך ישראל גול אחד בארץ. אור עליון זה, אורו של משיח. אורו של משיח אחוז בישועת ישראל. בישועת ישראל, השאיפה לישועת ישראל, זה בעצם אורו של משיח כמובן. ואיתנותו של גוי איתן זה, כלומר, הוא אחוז בגוי איתן, שהוא התגבר על כל המשברים. שזהו חטיבה אחת בעולם, שהקדוש ברוך הוא בחר בה, שבורא כל עולם משתבר בעיקר ממקמך ישראל, גוי אחד בארץ. אור עליון זה, אורו של משיח, שהוא כתג על רישא דספר תורה, הוא ככתר תגים על ראשי האותיות, זה כתרים, כן? הוא כתג על רישא דספר תורה. שלא ניתן מרוב עוזו ופירו לשימוש ומפעל ידיים. האור הזה, שהוא כל כך עליון, שהוא כל כך ניסה, אורו של משיח, באחרית הימים, ימצא לו שבילים ודרכים רחבים, נתיבות חדשות, לבוא אל תפקידו המפעלי. כלומר, האור הזה הוא חזק מאוד, הוא עצום, הוא ימצא לו את הדרך איך להתגלות, איך להופיע, איך לבוא אל תפקידו בפועל, כן. נמצא לו שבילים ודרכים רחבים, נתיבות חדשות לבוא את תפקידו המפעלי, והגודל יתעלה על כל קוטן, וכל המכשירים בו כלולים. כלומר, הוא ימציא לעצמו את המכשירים. ועכשיו, קמה באחרית הימים תנועה חרישית, מלאת עונים וחפצים, מלאת ניגודים וסתירות, והרב מדבר כאן על תנועת התחייה. קמה באחרית הימים תנועה חרישית, מלאת עונים וחפצים, יש לה כוח גדול ורצון גדול, אבל גם מלאת ניגודים וסתירות, מלאת אורות ומחשקים, וחושבת לחתור אל החוף לישועת ישראל. תנועה שיש בה אור וחושך. אורות, השאיפה לתחיית האומה, זה אור גדול מאוד. אבל ההתרחקות מקיומם של תורה ומצוות זה חושך נורא, זה איום ונורא, זה סתירה איומה, כמו שאנחנו הזכרנו מקודם. השאיפה היא עצומה והחשיכה היא גדולה מאוד. והתנועה הזאת, המורכבת הזאת, חושבת לחתור על חוף לישועת ישראל. אורו של משיח הכהבה, או הכהבה, רעים ממחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו, בגדו לכאורה באותה אורה גדולה, אחוזה בקו הארוך אשר לאור העולם. נמותו הפעמים, ממעמד הנבואה הצופייה צפיית עולמים. כלומר, רבים ממחזיקיה של אבוקת עודים קטנה זו, כלומר של השאיפה, של תנועה, תנועת התחייה, אז רעים מהם בגדו לכאורה, באותה אורה גדולה, לכאורה. כי בעצם זה לא בגידה. כי מצד אחד הם מוחזים. מצב כזה מורכב, מצב מסובך. האחוזה בקו ארוך אשר לאור העולם. נמותו הפעמים ממד עמד הנבואה הצופייה העולמים. יש מאמר חז"ל, שכל מי שמשמר שבת, אפילו עובד עבודה זרה, מחול לו. אשרי אנוש יעשה זאת, שומר שבת מחללו. כך אומר הפסוק. דורשים חז"ל במסכת שבת, אפילו עובד עבודה זרה כדור אנוש, אשרי אנוש יעשה זאת, אבל אם הוא שומר שבת, מחללו, מחולו. איך להבין את זה? אדם שומר שבת ועובד עבודה זרה. עובד עבודה זרה. זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. וגם שומר שבת. השבת מנצחת את העבודה זרה, כאילו. כי שמירת שבת היא הכרזה, יש בורא עולם. ועבודה זרה היא לכאורה בסתירה. אני חושב שקצת אנחנו יכולים לבאר את הדברים שגם עובדי ישראל שנכשלו בעבודה זרה, זה לא היה כפירה בריבונו של עולם מוחלטת. זה היה מחשבה שהקדוש ברוך הוא נתן את הכוח, לכל, עוד כוחות לכל מיני כוחות בעולם, ואיתם קל יותר להסתדר. הם יותר עוזרים וממה, באופן כזה, אבל מאמינים שיש בורא עולם. זה חזוק, כמו שאליהו אומר, עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? גם לשם וגם לעבודה זרה. היום יש גם אנשים, יש יצר הרע, ללכת לכל מיני קוסמים, לכל מיני מנחשים, גם אנשים דתיים. זה מושך. מה יגיד, מה העתיד שלי, מה זה, מה... כל מיני דברים כאלה. זה סוג של עבודה זרה. ואנשים נמשכים לזה. יש כאלה שהולכים קצת יותר טוב, אז יש צדיקים שהם באמת צדיקים, שהם... הכל הם עושים מתוך הופעה של תורה. אבל יש כאלה שלא כל כך. ויש כאלה שעוד פחות מלא כל כך. ויש בזה כל מיני קוסמים. יש כאלה שהולכים לערבים. שנחשו להם, שיגידו להם מה לעשות. אנשים דתיים. שומרי מצוות. כי זה מושך. לדעת משהו מעבר לידיעה שלי. להיעזר בדבר הזה. עבודה זרה, אומרים חז"ל, שהיא הייתה... זה היה יצרד עבודה זרה. זה לא היה השקפת עולם. זה יצר. יצר, מושך. לקוסמות הזאת. לדעת מה ש... להיעזר באיזה כוח על-טבעי. שלא לפי הסדר. למה קראו להם כשפים שמכחישים פמליה של מעלה? שהם כאילו עושים דברים שמכחישים... את פמליה שמעלה, והקדוש ברוך הוא עושה אותם גם כן, את הכשפים האלה. אז אני רוצה לחזור לעניין. אני רוצה שיש מצבים מורכבים, שאדם עובד עבודה זרה ושומר שבת. שמירת שבת זה הכרזה, ריבונו של עולם ברא את כל העולם, כולל כל עבודות זרות. אז אף על פי שיש לו חולשה, אבל שבת, כביכול היא כל כך חזקה שהיא מכריעה את זה. אתה מאמין בשבת? מעין הדבר הזה, כאן הרב גם כן אומר. האנשים האלה שהם בעצם בגדו, עזבו תורת חיים, תורת השם, המצוות, עזבו לחלוטין. אבל מאמינים בתקומת ישראל. שואפים לתחיית ישראל. יש כאן איזו מורכבות מאוד, מאוד, מאוד קשה. יש בניצוצות שהם, שמהירים בהם, אפשר עוד להפוך אותם לאבוקה גדולה. יש סכנה גם, שכיוון שהם עזבו מקור חיים, הם עוד יכולים לרדת. ועכשיו אנחנו אחרי תקופה ארוכה, אנחנו רואים שלא כולם, שיש בזה משבר. המשבר של האנשים שהתרחקו מהאמונה, יש להם גם משבר באמונת ישראל, באחדות ישראל. אבל, אז לכן הוא ממשיך הרב ואומר, אבל ישועתם של ישראל תמיד ישועת השם. עכשיו הרב מסביר מה שהיה מקודם. מה זה שאיפת התחייה? מה קשור בזה בשם שמיים? אנשים מכריזים שהם לא מחזיקים, שלא, שהם רחוקים מאמונה. אבל אי אפשר להפריד. כי ישועת ישראל היא ישועת השם. אתה שואף לתחיית עם ישראל, אתה שואף לישועת השם. זה לא ניתן להפרדה. ריבונו של עולם קשר את שמו בישראל. כשעם ישראל חס וחלילה נמצא במצב של גלות, מתחלל שמו. כמו שאומר הפסוק ביחזקאל. כשעם ישראל מצבו משתפר, כשעם ישראל חוזר מהגלות, מסתלק החילול השם. ומתחיל להופיע קידוש השם. ישועתם של ישראל תמיד ישועת השם. כל ההופעה האלוקית בעולם היא על ידי עם ישראל. אין עם ישראל, אין שמו שמופיע שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. ועם ישראל כעם מעולם לא עזב את השם. תמיד הוא מחזיק לפעמים יחידים, לפעמים מעטים, לפעמים רבים, אבל תמיד עם ישראל הוא מזוהה עם הקריאה בשם השם, עם התורה, עם דבר השם. כבר דיברנו על זה כמה פעמים. הנה היום מדינת ישראל. היא היום המקום שכל האנטישמיות מתרכזת כלפיו. כבר לא כל כך כלפי יהודים בחוץ לארץ, אפילו שיהיו צדיקים וחסידים ויהודיים מאוד מאוד, נראים ככה מאוד יהודיים, שונים בכוונה משאר עמים, וזה מרגיז כמובן, הולכים בלבושים שחורים, עם גדים מ-10 דורות מקודם, עם שטריימלך ועם זה וכל מיני דברים, אמנם מודרניים כבר, לא מזנף של שועל, כבר שערות מלאכותיות, אבל כאין הדבר הזה. ומחזיקים בזה, וזה לא נראה טוב בעיני הסביבה הגויית. אבל כל האנטישמיות עזבה אותם ומרוכזת כנגד מדינת ישראל. כנגד האפשרות שמדינת ישראל תמשיך להחזיק את ירושלים. ואם ירושלים יבנו עוד בעניין אחד, אז יש על זה שרה עולמית. אם אנחנו בונים בעניין אחד בירושלים. העולם סוער. כל שגרירים וכל שרי החוץ מעורבים בדבר הזה. למה? מפני שהם יודעים שישועת ישראל היא ישועת השם. והם לא רוצים את זה. כל גויים שכחי אלוהים. אז גם עכשיו, במציאות שלנו הנוכחית, שבראש המדינה לא עומד שומר מצוות בשלמות, ורוב שרי הממשלה עדיין לא שומרים מצוות, ואף על פי כן, האנטישמיות מרוכזת כנגד פעולות הממשלה. למה? כי ישועת ישראל, ישועת השם. אז הוא לא, אז הבן שלו יחזור בתשובה. קצת כבר עוזר. הם לא מאמינים שעם ישראל לא יהיה דם דתי, כל הגויים. הם יודעים, זה משבר עובר. היהודים הם דתיים. היהודים הם קוראים בשם השם. זה אי אפשר להפריד את העובדה הזאת. זה יכול להיות משבר חולף, אדם מתכחש לעצמו, אדם נמצא באיזה תסביך, אבל בסופו של דבר, הטבע הבריא מתגבר על התסביכים, ועם ישראל הוא ימשיך וממשיך לקרוא בשם השם. אז ישועת ישראל היא ישועת השם. מי שרוצה את ישועת ישראל, הוא רוצה את ישועת השם, אין לו ברירה. אני והוא אושיע נא. כאשר פדית ממצרים גוי ואלוהיו, אני והוא. אתם מכירים את רש"י במסכת סוכה על המילים אני והוא אושיע נא, ואת התוספות שמסביר את רש"י שם. אומר רש"י, שיש שני שמות של, של השם, מתוך 72 שמות. אז יש שני שמות, בתוכם אחד שם אני, ואחד שם בהו. אלה שני שמות של השם. ואנחנו אומרים הושיענא, כי לומר שישועת השם. מה זה, מה זה אני? למה נבחר ביטוי השם הזה? יש הרבה שמות, מתוך 72 שמות. מפני שהשם הזה מבטא שהקדוש ברוך הוא איתנו בגלותינו, ואני בתוך הגולה. והפסוק והו, והוא אסור בזיקים. כביכול ריבונו של עולם, הוא נמצא איתנו בגלותינו, אסור בזיקים. שני השמות האלה שאנחנו מבקשים ישועה, אנחנו פונים אל השם, בשמות שהשם שמתבטא, שם השם, כאיתנו בתוך הגולה. שכינתה בגלותה. זאת אומרת שכשאנחנו נושאים, אז הקדוש ברוך הוא נושא איתנו. וזה מה שכתוב בפסוק הבא, כאשר פדית ממצרים גוי ואלוקיו. גם אלוקיו. ריבונו של עולם גם כן נפדה ממצרים. ישראל היה בגלות, ריבונו של עולם היה איתם. ישראל יוצאים מן הגלות, הקדוש ברוך הוא כאילו נפדה. כאמור, יש בהושענות, אז זה לא בכל הנוסחאות, אבל בהושענות שאומרים אשכנזים בסוכות, אז יש נקוב והוצאתי, והוצאתי אתכם, והוצאתי, אני יצאתי, ריבונו של עולם יצא, כלומר, ממצרים, אנחנו יצאנו עם ריבונו של עולם. הירושלמי שם, במסכת סוכה, בירושלמי, מביא עוד כמה פסוקים שאומרים את אותו הרעיון, שריבונו של עולם איתנו נמצא בגלות ונגאל איתנו יחד. אז אומר, אם כן, אומר הרב, כן היא כל ישועה. גדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. ישועה, יש כל מיני מדרגות של ישועה. אפילו ישועה קטנה, זה ישועה קטנה כלפי ישמעיה גם כן. כשישראל קצת מתחזקים, קצת נושאים, קצת תחייה, קצת התקדמות במצבם של ישראל, קצת יוצאים מצרת הגלות, או יוצאים הרבה, כל ישועה גדולה שבגדולות, קטנה שבקטנות, כל ישועה קשורה בישועה, כביכול בישועת השם. אז ממילא יוצא, שכל אלה שמתעסקים בישועת ישראל, הם מתעסקים בקידוש שם שמיים. מתעסקים בזה. ולכן, גם שהם נמצאים במצב מסובך מאוד ומורכב מאוד, אבל מחו לו. כי הם עוסקים בעיקר, בהוצאת עם ישראל מגלותו. בישועת השם. טוב.